האימות הגדול פרק 35 טיבו ותכליתו של שלטון האפיפיורות. הפרוטסטנטים רואים כיום את הדת הקתולית בעין נועדת יותר מבעבר. בארצות שבהן הקתוליות אינה מושלת בכיפה, והכמרים נוהגים בפייסנות במטרה לצבור השפעה, ניכרת אדישות הולכת גוברת בקשר לדוקטורינות המבדילות בין הכנסיות הרפורמיות להיררכיה הקתולית. דעה צוברת תאוצה גורסת שאחרי הכל, הקתולים והפרוטסטנטים אינם כה חלוקים בדעותיהם בסוגיות חשובות כפי שניתן בעבר, ושוויתור קל מצד הפרוטסטנטים יסייע להם ליישב את מחלוקותיהם עם הכנסייה ברומא. היו ימים שבהם הפרוטסטנטים העריכו מאוד את חירות המצפון, שנרכשה במחיר כה יקר. הם לימדו את ילדיהם לתעב את הדת הקתולית, וטענו כי אישור קו עם הכנסייה ברומא יחשב כבגידה באלוהים. ואולם, כה שונים הם הרגשות המובעים כיום. המצדדים בקתוליות מכריזים כי הכנסייה הקתולית הושמצה, והעולם הפרוטסטנטי נוטה לקבל את דעתם. רבים טוענים שהן זה צודק לשפוט את הכנסייה הקתולית בימינו, על פי התוהבות והצעדים ההזויים, שיפיינו את שלטון האפיפיורות במשך מאות שנות ההפעילה והבורות של ימי הביניים. הם מתרצים את אכזריותה המחרידה של הכנסייה הקתולית כתוצאה מהברבריות ששררה באותה תקופה, וטוענים כי השפעתה של הציוויליזציה המודרנית שינתה את רגשותיה ועמדותיה. האם שכחו אנשים אלה את הטענה שהציג שלטון גאה זה במשך 800 שנים בדבר היא יכולתו לשגות? לא רק שהטענה הזו לא נזנחה, היא אף הוששה והתחזקה ביתר שאת ובאופן חיובי יותר במאה ה-19. כשם שהכנסייה ברומא טוענת שלא שגתה מעולם ואינה יכולה לשגות לעולם, כיצד היא תוכל לוותר על העקרונות שהתוו את דרכה בדורות הקודמים? הכנסייה הקתולית לעולם לא תוותר על הטענה שהיא אינה יכולה לשגות. היא מאמינה בצדקת דרכה ובטוחה שכל מה שעשתה עד כה ברדיפתה את אלה שמעשו בדוקטורינות שלה, צודק ונכון. האם היא לא תחזור על אותם מעשים לכשתמצא להזדמנות? אילו יוסר הרסן שהשלטון החילוני כופה על הכנסייה ברומא, והיא תשוב למעמדה ולסמכותה הקודמים. אנו נחזה בתחייה מיידית של רודנותה ורדיפותיה. מחבר בין ימינו, ג'וסט סטרונג בספר הור קאונטרי, עמודים 46-48, דן ביחסה של ההיררכיה האפיפיורית לחירות המצפון והדת, ובסכנות המאיימות במיוחד על ארצות הברית, הנובעות מן ההצלחה של מדיניותה. אנשים רבים בארצות הברית זוקפים את הפחד מהדת הקתולית לקנאות עיוורת או למחשבה ילדותית. הם אינם מוצאים בטבעה או ביחסה של הדת הקתולית דבר העוין את מוסדות החירות שלנו או מאיים על צמיחת החירות. לכן, הבה נשווה תחילה אחדים מעקרונות היסוד של ממשלתנו להלה של הכנסייה הקתולית. חוקת ארצות הברית מעניקה את חירות המצפון. דבר אינו יקר או מהותי יותר מזכות זו. האפיפיור פיוס התשיעי כתב באיגרתו לבישופים ב-15 באוגוסט 1854. הדוקטרינות האבסורדיות והשקריות, או דברי הטירוף, אשר מגינים על חירות המצפון, מהווים טעות מזיקה ביותר. מזיקה יותר מכל הטעויות האחרות שיש לפחד מהן במדינה. בהיגרתו לבישופים מ-8 בדצמבר 1864, גינה האפיפיור זה את כל מי שמגיינים על חירות המצפון וחירות הפולחן הדתי. וכן, את כל מי שגורסים כי הכנסייה אינה אמורה להשתמש בכוח. כל השלב ושוחר השלום של הכנסייה הקתולית בארצות הברית אינו רומז על שינוי לב. היא מפגינה סובלנות דווקא במקום שבו היא חסרת עוני. הבישוף אוקונר אומר, חירות דתית היא נסבלת כל עוד ניתן להוציא לפועל את מה שמנוגד לה מבלי לסכן את העולם הקתולי. הארכי בישוף של סנט לואיס אמר פעם, כפירה וחוסר אמונה הם פשעים. בארצות נוצריות כמו איטליה וספרד לדוגמה, שכל תושביהן הם קתולים, ולדת הקתולית יש תפקיד מכריע בחוקת המדינה, רואים בכפירה ובחוסר האמונה פשעים המחייבים ענישה, בדיוק כמו פשעים אחרים. כל קרדינל, אחי בישוף ובישוף בכנסייה הקתולית, נשבע לשמור אמונים לאפיפיור. להלן מילות השבועה. אעשה כמיטב יכולתי כדי לרדוף כופרים, מסיתים ומורדים, באפיפיור אדוננו, או בראשיו הנ"ל. יש לציין כי ישנם משיחיים אמיתיים בקהילייה הרומית הקתולית. אלפים בכנסייה משרתים את אלוהים כמיטב יכולתם, בהתאם לאור שקיבלו. אין להם גישה לדבר אדוני, ולכן הם אינם מסוגלים לדעת את האמת. הם לא ראו מעולם את ההבדל החד בין שירות מלא חיים הנובע מקרב לב לבין סבב של תקסים ופולחנים גרידה. אלוהים מביט בחמלה וברחמים על הנשמות הללו, שהתחנכו בחיקה של דת מתעתעת ונטולת סיפוק. הוא ישלח קרני הור שיחדרו את מעטה האפלה הסמיך העופף אותם. הוא יחשוף בפניהם את האמת כפי שהיא מגולמת בישוע, ורבים מהם יצטרפו לחסידה. ואולם, הדת הקתולית כמערכת דתית אינה עולה כיום בקנה אחד עם בשורת המשיח, יותר מאשר בכל תקופה אחרת בתולדותיה. הכנסיות הפרוטסטנטיות שרויות בחשיכה גדולה, אחרת הן היו מזהות את אותות העיתים. הכנסייה הקתולית שואפת לתוצאות מרחיקות לכת, הניכרות בתוכניותיה ובשיטות פעולתה. היא אינה בוחלת בשום תחבולה כדי להרחיב את השפעתה ולהעצים את כוחה לקראת עימות עז ונחוש שתכליתו שליטה בעולם, חידוש הרדיפות וביטול הישגיה ופועלה של הדת הפרוטסטנטית. הקתולויות מתקדמת וצוברת אהדה בכל מקום. ראו את מספרן ההולך וגדל של כנסיותיה והקפלות שלה בארצות הפרוטסטנטיות. ראו את הפופולריות של מכללותיה ובתי מדרשיה באמריקה, אשר פועלים בחסות הפרוטסטנטים. ראו את התפשטות טקסי הפולחן שלה ותעריקה כמעט גורפת לשורותיה. תופעות אלה אמורות לעורר את חרדתם של כל מי שמוכרים את עקרונות הבשורה הטהורים. הפרוטסטנטים השתעשעו בקתוליות ונתנו לה חסות. הם עשו ויתורים ופשרות שאפילו הקתולים הופתעו לראותם והתקשו להבינה. בני האדם עוצמים את עיניהם לאופי האמיתי של הדת הקתולית ולסכנות האהובות להם בשל כוחה ועליונותה. אנשים חייבים להתעורר ולהתנגד לחיזוריו של אויב מסוכן זה, לחירות האזרחית והדתית. פרוטסטנטים רבים סבורים כי הקתוליות היא דת משמימה, וכי פולחניה מהווים סבב טקסי משעמם וחסר שחר. בדיוק כאן הם טועים. למרות שהקתוליות מבוססת על הולכת שולל, היא אינה גסה, מחוספסת ומסורבלת. אדרבה, טקסי הפולחן של הדת הקתולית הם הטקסים המרהיבים והמרשימים ביותר. טקסי הקודש הרב, תעניים והמפוארים שלה, מהלכים קסם על חושיהם של בני האדם, ומשתיקים את הגיונם ומצפונם. ההין מוקסמת, והלב הולך שבי אחריה. כנסיות מפוארות, תהלוכות מרשימות, מזבחות זהב, היכלי קודש מאותרים באבנים יקרות, יצירות אומנות מרהיבות, ציורים מובחרים ופסלים מושלמים, כל אלה מדברים אל הלב הנחשף ליופי ולשלמות. גם האוזן נשבל בקסמם. למוזיקה הנשמע בכנסיות הקתוליות אין אח ורע. צלילי האורגן העמוקים והעשירים, הנזרים בשירה הריבה לאוזן של רבבות קולות, מתעצמים בזכות כיפות הקתדרלות הנישאות, והמעברים הקדושים בעמודים גבוהים, והנם יכולים שלא להרשים את הלב ולעורר בו יראת כבוד. פהר והדר חיצוניים אלה, בגינוני הטקס הללו, שרק לועגים לכיסופיה של הנשמה החולה במחלת החטא, מהווים הוכחה ניצחת לשחיתות הפושה בלב ליבה של הכנסייה. בשורת המשיח אינה זקוקה למפגנים רבתניים כאלה, כדי לקרב לבבות לאמונה. מהור הקורם מן הצלב, נראית האמונה המשיחית האמיתית, כה תאורה ומלבבת, שאין לה שום צורך בקישוטים חיצוניים שיעצימו את ערכה האמיתי. יופייה של הקדושה מתבטא ברוח ענווה ושקטה, שיקרת ערך בעיני אדוני. סגנון מפואר וזוהר, לא בהכרח מעיד על מחשבה תאורה, קדושה ונשגבה. לרוב, רעיונות נשגבים על אומנות וטעם ומעודן מאפיינים את ליבם של אנשים חומרניים וחושניים. השטן נוהג להשתמש באמצעים אלה כדי לגרום לבני האדם לשכוח את צורכי הנשמה, את העתיד הצפון להם ואת חיי הנצח, לנטוש את עוזרם הכל יכול ולחיות אך ורק למען העולם הזה והבלה. דת המתהדרת וחיצוניות מושכת את הלב שלא נולד מחדש. בפהר ובהדר של פולחני עבודת האל הקתולית, תמון כוח מפתה ומחשף, המוליך שולל לאנשים רבים, וגורם להם לראות בכנסייה הקתולית את שערי גן העדן. איש זולת אלה העומדים איתן על מסד האמת, ולבבותיהם חודשו בידי רוח הקודש, אינו מוגן מהשפעותיה. רבבות בני אדם שאינם מכירים את המשיח באופן אישי, ילכו שולל אחרי גירת שמיים למרית עין, אשר כופרת בתוקפה. דת כזו היא בדיוק מה שההמונים משתוקקים לו. הכנסייה הקתולית טוענת כי בידיה הזכות והכוח להעניק מחילה, טענה שגורמת לקתולים להרגיש חופשיים לחתור. כינון הוידוי, שבלעדיו הכנסייה הקתולית אינה מעניקה חנינה, נוטה אף הוא לתת דרור ויותר לרוע. מי שמשתחווה לבני אנוש חוטאים, וחושף בשעת הוידוי את צפונות ושגיונות ליבו, מבזה את עצמו ומשחית כל יצר נאצל בנשמתו. בכך שבן תמותה חוטא וטועה, שלרוב הושחת באמצעות חיי שיקרות והפקרות, חושף את חטאיו בפני כומר, נחלש ונפגם מופת האופי שהוא מאמין בו, וכתוצאה מכך הוא נטמע. משום שהכומר מייצג בעיניו את אלוהים, הוא חושב על אלוהים בדמות בשר ודם השרוי בחטא. בידוי משפיל זה של בן תמותה, אוזני בן תמותה אחר, הוא המעיין הסודי, ממנו נובע הרבה מן הרוע שמתמא את העולם ומכשירו להשמדתו הסופית. אך לאוהבי התענוגות קל ונעים יותר להתוודות אוזני בן תמותה מאשר לשטוח את ליבם לפני אלוהים. מטבעו קל לאדם לחפר על מעשיו באמצעות עונש מאשר לוותר על חטאיו. קל לו יותר להסתגף ולייסר את בשרו באמצעות קוצים, שלשלהות מחיבות ובגדי אבלות, מאשר לצלוב את אהבת הבשר. כבד הוא ההול שלב הבשר מוכן לשאתו, במקום להיכנע למשיח ולקבל את אולו. קיים דמיון מדהים בין הכנסייה הקתולית למוסדות הדת בארץ ישראל בימי ביאתו הראשונה של המשיח. בעוד שראשי הדת בישראל הקדומה חיללו בסתר כל צו וכל דיבר בתורת אדוני, הם הפגינו כלפי חוץ דקדקנות מחמירה בשמירת מצוות התורה, והמיסו על התורה שלל הלכות ומסורות, שהפכו את שמירתה לעול כבד, מייסר וקשה מנשוא. כשם שעם ישראל התיימר לכבד ולהעריץ את התורה, ככה קתולים מתיימרים לכבד ולהעריץ את הצלב. הם מכבדים ומרוממים את הצלב המהיד על סבלות המשיח, בעודם מתכחשים בחייהם למושיע שסמל זה מייצג אותו. הקתולים מציבים צלבים על כנסיותיהם ומזבחותיהם, ועונדים צלבים על בגדיהם. בכל מקום מוצגים סמלי הצלב לראווה. בכל מקום זוכה הצלב לכבוד והערכה. אך תורת המשיח נגברת תחת אין ספור מסורות חסרות שחר, פרשנויות שגויות והלכות מחמירות. ניתן להכיל ביתר שאת את דברי התורכה של המושיע על ראשי הדת צרי האופקים בישראל הקדומה, על ראשי הכנסייה הקתולית. הם קושרים מסעות כבדים ומאמיסים אותם על שכמי האנשים, אך אינם רוצים להניע אותם אף באצבעם. מתי כ"ג 4. נשמות מצפוניות רבות שרויות בהימה מתמדת, מחשש שיהוררו את חרון אפו של הל פגוע ונעלב, בזמן שנכבדי הכנסייה חיים חיי תענוגות, מותרות ופאר. אז גידל הצלמים ולשרידי הקדושים, התפילות לקדושים והאדרת האפיפיור, הרווחות בדת הקתולית, משמשות כלי שרת בידי השטן, כדי למשוך את ליבם של בני האדם מאלוהים ומבנו. השטן עושה כמיטב יכולתו כדי להפנות את תשומת ליבם של בני האדם מן המושיע, שבו ימצאו את גאולתם, וזאת כדי להביא לחורבנם. הוא יכוונם לכל דבר שיוכל לשמש כתחליף למושיע, שאמר, בואו אליי כל ההמילים וההמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. מתי י"א 28. השטן פועל ללא הרף, כדי להציג בהור כוזב את אופיו של אדוני, את טבעו של החטא ואת הסוגיות האמיתיות המוטלות על הכף בעימות הגדול. בעזרת פלפלנותו, הוא מגמד את מחויבותו של האדם לתורת אדוני ומעניק לו יותר לחתו. בעת ובעונה אחת הוא גורם לבני האדם לקבל ולטפח רעיונות שגוהים על אלוהים, וזאת כדי שיחששו מאלוהים וישנאו אותו במקום לאהוב אותו. ההחזריות התבואה באופיו מיוחסת לבורא, היא מגולמת בשיטות הדת ומתבטאת בצורות הפולחן. בדרך זו, עיני בני האדם מתעברות, והשטן משריינם לעצמו כנציגיו במלחמתו נגד האלוהים. באמצעות החדרת רעיונות מסולפים על תכונותיו של האל, אומות אליליות הגיעו לאמונה בצורך בקורבנות אדם כדי לפייס את האלים ולזכות בחסדם. מעשי זוהה ואכזריות מחרידים בוצעו בחסות האלילות על צורותיה השונות. הכנסייה הקתולית, ששילבה את האלילות בנצרות, ובדומה לאלילות הציגה את אופיו של האל באור כוזב, החלה לבצע מעשים ומנהגים לא פחות אכזריים ומקוממים. בימי שלטון האפיפיורות הומצאו מכשירי עינויים שנועדו לאלץ את בני האדם לקבל את הדוקטרינות של הכנסייה. מוקד הוכן למענם של אלה שסירבו לקבל את טענותיה, עיקריה ודרישותיה. המידה העצומה של הרצח והטבח שנערכו בשם הדת לא תיוודע לעולם זולת ביום הדין של אדוני. נכבדי הכנסייה למדו מאדונם השטן להמציא מכשירי עינויים שיסבו לקורבנם את הסבל הגדול ביותר, ועם זאת לא יביאו לקיצו. תהליך העינוי השטני חזר על עצמו שוב ושוב עד לסף הסיבולת האנושית, עד שהמעונה המיוסר ויתר על המאבק וקידם את פני המוות בשמחה ובהקלה נעימה. זה היה גורלם של יריבי הכנסייה הקתולית. את חסידיה היא ישרה בשוטים, בערבה ובסיגופים גופניים מכל סוג אפשרי ומכל צורה מחליאה. הקתולים שביקשו להשיג את חסדי השמיים באמצעות הסתגפות, חיללו את תורת אדוני באמצעות חילול חוקי הטבע. הכנסייה לימדה את חסידיה להתנתק מכל מה שברא אלוהים, כדי לברך את האדם ולסמכו במהלך חייו עלי אדמות. חצרות הכנסייה המו מיליוני קורבנות, שעברו את כל חייהם במאמצים חסרי שחר לדכא את היצר, להכניע את שוקותיהם הטבעיות, שכן הן פוגעות באלוהים, ולדכא כל מחשבה וכל רגש ההדה לזולת. אם ברצוננו להבין את אכזריותו הנחושה של השטן, שהופעלה מזה מאות בשנים, לא בקרב אלה שלא שמעו מעולם על אלוהים, אלא בלב ליבו הוא לכל אורחו ורוחבו של העולם הנוצרי, כל שעלינו לעשות הוא להביט בתולדות הקתוליות. באמצעות שיטת הונאה כבירה זו, משיג שר הרוע את תכליתו להעמיד קלון על אלוהים ואומללות על בני האדם. כשאנו רואים כיצד הוא מצליח להסוות את עצמו ולהשיג את תכליתו באמצעות ראשי הכנסייה, נוכל להבין טוב יותר מדוע הוא עוין כל כך את כתבי הקודש. כשבני האדם קוראים בכתבי הקודש, חסדו והאהבתו של אלוהים נגלים לעיניהם. בנוסף, הם רואים שהוא לא יטיל על בני האדם אף אחד מן המסעות הכבדים הללו. הדבר היחיד שאלוהים מבקש מן האדם הוא לב שבור וחדור חרטה, ורוח ענווה כנועה וצייתנית. המשיח לא שימש בימי חייו מופת לגברים ולנשים להסתגר במנזרים כדי להכשיר עצמם למלכות השמיים. הוא לא לימד מעולם שיש לדכא את רגשי האהבה והחמלה. ליבו של המושיע שפה על גדותיו באהבה. ככל שמתקרב האדם לשלמות מוסרית, כך נעשים חושיו ורגישויותיו חדים יותר. תפיסתו את החטא מתחדדת, והאהדתו וחמלתו למוכי הגורל ולסובלים הופכות עמוקות יותר. האפיפיור טוען להיותו נציג המשיח. אך כיצד ניתן בכלל להשוות את אופיו עם אופיו המופתי של משיענו? האם גזר המשיח מעודו על בני האדם לשבת בכלא, או להתייסר בעינויים, משום שלא חלקו לו כבוד כמלך מלכי המלכים? האם נשמע אי פעם קולו של המושיע מרשיע את אלה שלא קיבלו וגוזר עליהם דין מוות? כשתושביו של כפר שומרוני זלזלו בישוע, יוחנן השליח נמלא זעם ושאל את האדון, אדוננו, רצונך כי נצווה שתרד אש מן השמיים ותאכל אתם? כאשר עשה אליהו. ישוע הביט בתלמידו בחמלה וגער ברוחו הקשה באומרו, בן האדם, לא בא לגרום לאובדן נפשות בני האדם, אלא להושיען. לוקס, ט-54-56. כל שונה הרוח שהפגין המושיע, מזו שמפגין האיש שמתיימר להיות נציגו עלי אדמות. הכנסייה הקתולית בימינו מציגה לעולם חזות נעימה, המסתירה בעזרת דברי התנצלות את העברה היפל. הגדוש מעשי אכזריות מזוויעים. היא אותה עצמה בבגדים צחורים כבגדי המושיע, אך למעשה נותרה ללא כל שינוי. כל עיקרון ששלטון האפיפיור הושתת עליו, שהיה שריר וקיים בדורות הקודמים, שריר וקיים גם בימינו. הדוקטרינות שהכנסייה הקתולית המציאה, בחשכת ימי הביניים, שרירות וקיימות עד עצם היום הזה? הדת הקתולית, שהפרוטסטנטים מוכנים ומזומנים לקבלה, היא אותו דת שמשלה בעולם בימי הרפורמציה, כשחסידי אדוני התייצבו בהוז, תוך סיכון חייהם, כדי לחשוף את אבונותיה ועבלותיה. היא בעלת אותה גאווה ואותה הרשת יעירה ויומרנית שמשלו בעבר על מלכים ושרים. היא עדיין מתיימרת לנחול את הזכויות המיוחדות של אלוהים. הרוח של הקתוליות כיום אינה פחות אכזרית ועריצה מן הרוח ששררה בה כאשר מחצה את חירות האדם וטבחה את קדושי האל העליון. הקתוליות היא בדיוק מה שהנבואה הכריזה על אודותיה, הכפירה שתשרור באחרית הימים. הסלוניקים ב', ב', 3-4. כחלק מן המדיניות של הכנסייה הקתולית, היא שווה ומשתנה, ואותה הרשת שתשרת את מטרותיה בדרך הטובה ביותר. אך תחת מראה הזיקית הרב גוני שלה, היא מסתירה את ההרס האופייני של הנחש, היא מכריזה איננו מחויבים לשמור אמונים לכופרים, או לשמור על ההבטחות שנתנו להם. האם רודן זה, שתולדותיו מזה אלפי שנים נכתבו בדמם של הקדושים, יקבל כעת הכרה כחלק מקהילת המשיח? הטענה שמציגות ארצות פרוטסטנטיות, שעל פיה הקתוליות אינה שונה כל כך מן הפרוטסטנטיות כפי שהיה בדורות הקודמים, אינה חסרת שחר לחלוטין. אכן התחולל שינוי, אך השינוי איננו באפיפיורות. הקתוליות אכן דומה מאוד לפרוטסטנטיות בת ימינו, שכן הדת הפרוטסטנטית התנוונה ונשחתה רבות מאז ימי מתקני הדת. כאשר הכנסיות הפרוטסטנטיות חזרו אחרי ראי העולם, וניסו להשיג את חסדיו, עברה חסידותן הכוזבת את עיניין. הדבר היחיד שהן רואות הוא, שהן פסול באמונה שכל הרע טוב הוא. כתוצאה בלתי נמנעת מכך, ובסוף הן יאמינו, ברוע שכל משהו טוב. במקום לצדד באמונה שנמסרה לשליחים ולקדושים, ולהגן עליה בהוז, עתה הן מתנצלות בפני רומא על דעתן הרעה עליה, ומתחננות למחילה על כנעותן העיוורת. קבוצה גדולה של אנשים, אפילו אלה שאינם אוהדי הקתוליות, פוחדת מעט מכוחה והשפעתה של הכנסייה הקתולית. אנשים רבים טוענים כי החשיכה המוסרית והבערות ששררו בימי הביניים תרמו להפצת הדוגמות שלה, לאמונות תפילות ולדיכוי, וכי בתקופתנו המוהרת, הידע שהפך לנחלת הכלל, והחירות ההולכת וגוברת בענייני דת ואמונה, אינם מאפשרים את חייתן של חוסר סובלנות דתית ועריצות. עצם המחשבה שמצב עניינים כזה יתקיים בעידן הנהור שלנו הוא מגוחך. אמנם, נכון הדבר שאור גדול, שכלי, מוסרי ודתי, זורח על דורינו. אור שמימי זורח על העולם מדפיו הפתוחים של דבר אדוני הקדוש. אך יש לזכור שככל שגדול האור המורף עלינו, כך גוברת החשיכה האופפת את אלה שמסלפים אותו ומועסים בו. לימוד כתבי הקודש מתוך תפילה והגות יראה לפרוטסטנטים את פרצופה האמיתי של האפיפיורות ויגרום להם לתאב אותה ולהתרחק ממנה. אך רבים מחשיבים עצמם לחכמים וחשים שהם אינם צריכים לחלות את פני אלוהים בענווה כדי שידריכם אל האמת. על אף שהם מתגאים בנהורותם, הם בורים גמורים בכתבי הקודש, והינם יודעים דבר וחצי דבר על גבורת אדוני. הם חייבים למצוא הילות או אמצעים כלשהם כדי להשקיט את מצפונם. הם תרים אחריהם בדברים שהם פחות רוחניים ופחות משפילים. הם משתוקקים לשיטה שתסייע להם לשכוח את אלוהים, אך תיראה למראית עין כשיטה לזכור את אלוהים. הדת הקתולית עולמת היטב את צורכי הכל. היא הוכשרה לשני סוגי בני אדם, והיא חובקת כמעט את העולם כולו. את אלה שיבשו בזכות מעלותיהם, ואת אלה שיבשו בחטאיהם. כאן טמון סוד כוחה. עידן של חשיכה רוחנית כבידה, הוהיל מאוד להצלחת הדת הקתולית. בעתיד יתגלה כי עידן של אור רוחני גדול, יוהיל באותה המידה להצלחתה. במאות הקודמות, כשבני האדם חיו ללא דבר אדוני וללא ידיעת האמת, עיניהם היו מחוצות, וכך אלפים נפלו במלכודת, שכן הם לא ראו את הרשת שנפרסה תחת רגליהם. בדור הזה, ישנם אנשים רבים שעיניהם הסתנברו מן הזוהר ההופף תיאוריות אנושיות. מדע כוזב לכאורה. הם מזהים את הרשת, אך צועדים לתוכה בשקיקה, כמי שהוקו בסנוירים. אלוהים ייהד, שהאדם יראה בתעצומות הנפש, ובכוחותיו השכליים, מתת מהד בורו, והשתמש בהם בשירות האמת והצדקה. אך כאשר בני האדם מטפחים בליבם גאווה ושאפתנות, ומרוממים את התיאוריה שלהם מעל דבר אדוני, הבינה עלולה להמית נזק גדול יותר מן הבורות. וכך, המדע הכוזב של המאה ה-19, שביקש לערער את האמונה בכתבי הקודש, יוכח כמוהיל בסלילת הדרך לקבלת הדת הקתולית על כל צורותיה מסביעות הרצון, בדיוק כפי שהסתרת הידע תרמה לסלילת הדרך לגדולת שלטון האפיפיורות בימי הביניים. בתנועות המתהוות כיום בארצות הברית, שתכליתן השגת תמיכה מן המדינה לתועלת הכנסייה ומוסדות הדת, הפרוטסטנטים הולכים בעקבות הקתולים. יתרה מכך, הם מסייעים לקתוליות לזכות שוב בהליונות באמריקה הפרוטסטנטית. הדבר המעניק חשיבות רבה יותר לתנועות אלה היא העובדה שתכליתן העיקרית היא עקיפת שמירתו של יום ראשון כיום המנוחה. מנהג שכונה בכנסייה ברומא, המשמש לטענתה כהוד לסמכותה. הרוח של האפיפיורות, רוח של הליכה בתלם בדרכי העולם, ביראת כבוד רבה יותר למסורת מצוות אנשים מלומדה, מאשר למצוות אדוני. זו הרוח החודרת לכנסיות הפרוטסטנטיות, ומלמדת אותן לרומם את יום ראשון כיום קודש, בדיוק כפי שעשתה האפיפיורות. אם חפץ הקורא להבין את הכוחות שהתמודדו בקרוב, במאבק הממשמש ובא, כל שעליו לעשות הוא לעקוב אחר התיעוד ההיסטורי של האמצעים ששימשו את רומא בדורות הקודמים לשם השגת תכלית זו. הוא יבקח לדעת כיצד הקתולים והפרוטסטנטים שיתפו פעולה בדרך פה נהגו באנשים שמעשו בדומות שלהם. הוא יראה את הרוח שהפגינה רומא כלפי השבת ומגיניה. צווים מלכותיים, מועצות כלליות ותקנות כנסייתיות בגיבויה של המדינה, כל אלה היו הצעדים שננקטו כדי לגרום לחג אלילי זה, שנחגג ביום ראשון, להשיג עמדת כבוד בעולם הנוצרי. התקנה הציבורית הראשונה, שעקפה את שמירתו של יום ראשון, כיום המנוחה, הייתה חוק שחוקק קונסטנטינוס בשנת 321 לספירה. צו זה דרש מתושבי ההרים לנוח ביום השמש המקודש, אך התיר לכפריהם לעסוק בעבודות חקלאיות. על אף שהיה זה למעשה צו אלילי, הוא נחקק ונעקף בידי הקיסר, אחרי שהוא קיבל את הנצרות בשם בלבד. משום שהצו המלכותי לא נתפס כצו אלוהי. יוסביוס, בישוף שחתר לשאת חן בעיני המלאכים, ושהיה חברו החנפן של קונסטנטינוס, קידם את הטענה שהמשיח העביר את השבת ליום ראשון. לדוקטרין החדשה זו לא נמצא כל אישוש בכתבי הקודש. יוסביוס עצמו הודה ברוב יבלתו בשקריותה של דוקטרין הזו, והצביע על מחוללי השינוי האמיתיים. הוא אמר, את כל הדברים שהצטווינו לעשות בשבת, העברנו ליום האדון, יום ראשון. אך הטיעון שצידד ביום ראשון, חסר יסוד ככל שהיה, שימש כדי לעודד את בני האדם לרמוס את השבת שכונן האדון. כל מי שחפץ לשאת חן בעיני העולם ולזכות בכבוד, קיבל את החג הפופולרי. כאשר האפיפיורות קנתה לאחיזה איתנה, סגידת יום ראשון כיום קודש נמשכה. לזמן מה המשיכו המאמינים לאבד את האדמה בימי ראשון, במקום ללכת לכנסייה ולחגוג את היום השביעי כשבת. אך השינוי התחולל להט ובהתמדה. על ראשי הדת נאסר לפסוק בכל מחלוקת אזרחית בסוגיית השבת. זמן מה לאחר מכן, כל בני האדם, מכל שדירות החיים, צובו להימנע מעבודה ביום ראשון, אחרת צפוי להם עונש. כנס לאזרחים ומלכות לעבדים. בשלב מאוחר יותר, יצא צו שהטיל עונש כבד יותר על העשירים, אובדן מחצית מנכסיהם. אך אם הם המשיכו לעבוד ביום ראשון, הם ימחו לעבדות. בני המעמדות הנמוכים יענשו בגירוש וגלות לכל ימי חייהם. כאשר התחוללו ניסים, הכנסייה זקפה אותם לזכותה. בין האותות והנפלאות שדווחו, סופר על חקלאי, שעמד לחוש את שדהו ביום ראשון. כאשר נקע את מחרשתו, בעזרת מוט ברזל, הוא נתקע בידו. במשך שנתיים, נשאר מוט הברזל תקוע בידו, והאיש נאלץ להמשיך לסחוב אותו, ולשאת כהבי תופת ובושה. בשלב מאוחר יותר, הורה האפיפיור לכמרים המשרתים, בכנסיות מקומיות, להזיר את מחללי יום ראשון, ולדרוש מהם להגיע לכנסייה ולהתפלל בה, שמא ימיתו על עצמם ועל שכניהם אסון כבד. מועצת הכנסייה העלתה את הטענה שהפכה מאז פופולרית מאוד, אפילו בקרב הפרוטסטנטים, שמשום שאנשים הוכו בידי ברקים כשעבדו ביום ראשון, הדבר מהווה הוט וסימן לכך שיום ראשון הוא-הוא השבת. הכמרים אמרו, ראו כמה גדולה מורת רוחו של אדוני ממחללי היום הזה. כמרים ורוהי קהילות, מלכים, שרים, וכל המאמינים, כולם התבקשו לעשות כמיטב יכולתם, כדי שהיום הזה ישוב למעמדו המכובד והקדוש, ושמירתו בדביקות רבה יותר, תזקף לעתיד לבוא לזכותה של הנצרות. כשהצווים שיצאו ממועצות הדת הוכחו כבלתי יעילים, הרשויות החילוניות פותו להוציא צו שימית אימה בליבם של התושבים ויאלצם להימנע מעבודה בימי ראשון. במועצת גדולי הכנסייה שהתכנסה ברומא, הוששו כל הפסיקות הקודמות ביתר שהת וביתר תוקף. עתה נכנסו לחוקת הכנסייה ונהקפו בידי הרשויות האזרחיות כמעט בכל הארצות הנוצריות. ועדיין, היעדרו של אישוש מכתבי הקודש על שמירת יום ראשון, כיום קודש וכיום המנוחה, עורר מבוכה ומחלוקת. המאמינים פקפקו בזכותם של מוריהם לבטל את הכרזתו המפורשת של אדוני, ביום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך. זאת במטרה לשמור את קדושתו של היום שהוקדש לשמש. בהיעדר תימוכין מכתבי הקודש, נאלצה הכנסייה לנקוט באמצעים אחרים. תומך נלהב של יום ראשון, שביקר בשלהי המאה ה-12 בכנסיות באנגליה, נתקל בהתנגדות נמרצת מצד עדים נאמנים של האמת. כה קרים היו מהמצב שהוא עזב את המדינה לזמן מה, וניסה לגבש דרכים ואמצעים אחרים כדי לעקוב את משנתו. עם שובו, נמצאו לו האמצעים המתאימים, ומאמציו נחלו הצלחה רבה יותר. הפעם הוא הביא איתו מגילה שניתנה לו לטענתו מאלוהים בכבודו ובעצמו, שכללה את הצו הנדרש, המורה על שמירת יום ראשון כיום המנוחה, וכן יומים מפחידים שנועדו להטיל מורה בלמחלליו. ניתן כמסמך יקר ערך זה, זיוף שפל, בדיוק כמו היום הקדוש שהושש בו, נפל מן השמיים ונמצא בירושלים על מזבחו של שמעון הקדוש בגולגולתא. אך למעשה, היכל האפיפיור ברומא היה המקור שהמפיק אותו. הונאות וזיופים שנועדו לקידום כוחה וסגסוגה של הכנסייה בוצעו במהלך הדורות בתמיכתה של ההיררכיה האפיפיורית שנתנה להם תוקף חוקי. המגילה אסרה על עבודה החל בשעות אחר הצהריים ביום שבת, ואז ריחת החמה ביום שני. הוכרז כי סמכותה ותוקפה הוששו באמצעות ניסים רבים. דווח כי אנשים שעבדו בשעות שמעבר למועד כניסת היום הקדוש, לקו בשיתוק. תוכן שניסה לטחון את תבואתו, ראה במקום קמח נהר של דם, והבחין שגלגל התחנה נעצר חרף פרץ המים העז. אישה שהניחה בצק בתנור, גילתה שהוא לא נפע כלל, וזאת עליו שהתנור היה לוהט. אישה אחרת, שהכינה בצק בשבת, התכוונה לשמור אותו עד יום ב', גילתה למחורת שהוא נפע, והפך לקיקרות לחם בדרך נס ביד ההשגחה. אדם שאפה לחם במוצאי שבת, גילה למחורת בבוקר שדם ניגר ממנו. באמצעות אמונות תפלות מגוחכות והזויות אלה, ניסו הדוגלים ביום ראשון לקונן את קדושתו. בסקוטלנד, בדומה למה שקרה באנגליה, יום ראשון זכה לכבוד רב יותר באמצעות ייחודו עם חלק מן השבת העתיקה. אך המועד שנדרש לשמירה קדושתו היה שונה. בצו שכונן מלך סקוטלנד נאמר כי יש לשמור את קדושת השבת החל משעה 12 בצהריים. אסור להיש החל ממועד זה, ועד יום ב' בבוקר לעסוק בענייני חולין ובמסחר. אולם, חרף כל המאמצים לכונן את קדושת יום ראשון, הקתולים עצמם הודו קבל עם ועדה בסמכותה האלוהי של השבת, ובכך שכינון יום ראשון, כיום המנוחה במקום השבת, אינו מעשה ידי אדם. במאה ה-16, מועצת הכנסייה הכריזה מפורשות, כל הנוצרים צריכים לזכור שהשבת ביום השביעי כוננה וקודשה בידי אלוהים, והתקבלה ונשמרה לא רק בידי היהודים, אלא אף בידי כל סוגדי האל האחרים. זאת, על אף שאנו הנוצרים החלפנו את השבת שלנו ביום האדון. מי שהכיר את תורת אדוני לא היה בור בנוגע לטיב פועלם. הם רוממו את עצמם במכוון מעל אלוהים. דוגמה בולטת למדיניותה של רומא, כלפי אלה שחלקו עליה, נמצאת בתולדות הרדיפות הממושכות והעקובות מדם של הוולדנסים, שאחדים מהם שמרו שבת. מאמינים אחרים סבלו באופן דומה בשל דבקותם בדיבר הרביעי. להיסטוריה של הכנסיות באתיופיה ובחבש נודעה חשיבות מיוחדת. במהלך חשכת ימי הביניים, הנוצרים הנידחים שחיו באפריקה התיכונה, שהעולם לא שמע ולא ידע עליהם, נהנו במשך מאות בשנים מחירות דתית. אך כשלבסוף נודע לרומא על קיומם, קיסר חבש פותה במהרה להכיר בהפיפיור כנציג המשיח עלי אדמות. כתוצאה מכך נעשו ויתורים בעקבות תקנות חדשות שיצאו. יצא צו שאסר על שמירת השבת תחת עונשים כבדים ביותר. אך העריצות האפיפיורית הפכה במהרה לעול כה כבד ומעורר מרירות, שתושבי חבש החליטו להסירו מצווריה. בתום מאבק קשה, גורשו הקתולים ממחוזותיהם, והאמונה העתיקה הושבה על כנה. הכנסיות החבשיות ססו בחירותה, ולא שכחו לעולם את הלקח המר שלמדו על הולכת השולל, הקנאות הדתית והרודנות של רומא. הם שמחו להישאר באלמוניותם מבחינת יתר העולם הנוצרי, אי שם בממלכתם הנידחת. הכנסיות באפריקה האמינו בקדושת השבת בדיוק כמו יתר המאמינים, לפני שהכנסייה הקתולית הידרדרה לכפירה מוחלטת. בזמן שהנוצרים באפריקה שמרו את השבת על פי צו אדוני, הם נמנעו מעבודה ביום ראשון בהתאם למנהג הכנסייה. כשהכנסייה ברומא השיגה שליטה מלאה, היא רמסה את השבת של אלוהים כדי לרומם את יום המנוחה שהיא כוננה. אך הכנסיות באפריקה, שנסתרו מן ההין המערבית במשך כמעט 1,000 שנים, לא נטלו חלק בכפירה זו. לאחר שהובאו תחת שליטת רומא, הם נאלצו לזנוח את השבת האמיתית ולרומם את השבת המזויפת. אך ברגע שזכו שוב בעצמאותן וחירותן, הם שבו לציית לדיבר הרביעי. תהות זה מן העבר חושף בבירור את צינתה של הכנסייה ברומא לשבת האמיתית ולמצדדים בה, ואת האמצעים שבהם היא נוקטת כדי להדיר ולכבד את היום הקדוש שהיא עצמה כוננה. דבר אדוני מלמד שמחזות אלה יחזרו על עצמם כאשר הקתולים והפרוטסטנטים יעשו יד אחת כדי לרומם את יום ראשון. בנבואה בפרק י' ג' בספר ההתגלות נאמר, כי הכוח שמייצג את החיה, בעלת קרני עשה, תיאלץ את הארץ ויושביה להשתחוות לחיה הראשונה, דהיינו לאפיפיורות, שסומלה כאן בהמצאות חיה הדומה לנמר. החיה בעלת שתי הקרניים, תורה ליושבי הארץ לעשות צלם לחיה. זאת ועוד, היא תצווה על הכל, הקטנים והגדולים, העשירים והעניים, החופשיים והעבדים, לקבל את תו החיה. ההתגלות י' ג' 11-16. מסתבר שארצות הברית היא הכוח שיוצג בידי החיה בעלת קרני עשה. ושנבואה הזאת תתגשם כשארצות הברית תהקוף את שמירת יום ראשון. שלטענת הכס הקדוש ברומא, היא משמשת כהכרה מיוחדת בעליונותו. אך ארצות הברית לא תהיה היחידה בהענקת מחוות כבוד זו לאפיפיורות. השפעת הכס הקדוש ברומא, בארצות שהכירו בעבר בריבונותו, עדיין שרירה וקיימת, ולא במהרה תיכחד. הנבואה מנבאת את השבתו, לכוחו ולעליונותו. אחד מראשיה היה כשחוט, אך מכת המוות אשר לה נרפאה, וכל הארץ השתוממה על החיה. ההתגלות י' ג' 3. מכת המוות שספגה החיה מצביעה על ביטול האפיפיורות בשנת 1798. לאחר מכן אומר הנביא, מכת המוות אשר לה נרפאה, וכל הארץ השתוממה על החיה. שאול השליח מכריז מפורשות, כי היא שרשע יפעל עד ביאת המשיח השנייה. תימטוס ב' 8. הוא ימשיך בעונאותיו עד אחרית הימים בקץ העולם. מחבר ספר ההתגלות מכריז שוב בקשר לאפיפיורות. והשתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותיהם בספר החיים. התגלות ג' 8. הן בעולם העתיק והן בעולם המודרני, האפיפיורות זוכה לכבוד בכך שיום ראשון מכובד, מוסד שכונה בידיה ותוקפו מבוסס אך ורק על סמכותה. במשך 40 שנה הציגו תלמידי הנבואות בארצות הברית את ההדות הזו לעולם. באירועים המתרחשים בימינו ניתן לראות התקדמות מואצת לקראת התגשמות הנבואה. מורי הדת הפרוטסטנטית דוגלים באותה טענה המאששת את תוקפו האלוהי של הצו לשמירת יום ראשון, וזאת ללא שום תימוכין מכתבי הקודש. בדיוק כפי שנהגו ראשי הדת הקתולית, שימצאו ניסים מזויפים שימלאו את מקומו של צו אדוני. הטענה שעונשי יהל יפקדו את מחללי יום ראשון, כי יום השבת תשוב ותשמע. למעשה, היא כבר מתחילה להישמע. התנועה לעקיפת שמירת יום ראשון הולכת וצוברת תאוצה במהירות. הכנסייה הקתולית מפליאה לעשות ברוב פיקחותה והעמומיותה. היא יודעת מה עומד לקרות ומכוונת בהתאם את מהלכיה. היא ממתינה לשעת כושר כאשר היא רואה שהכנסיות הפרוטסטנטיות חולקות לכבוד בכך שהן שומרות את השבת השקרית, ומתכוננות לעקוף את שמירתו, באמצעים הזהים לאלה שבהם נקטה בהעברה רחוק. אלה המואסים בהור האמת יחפשו את עזרתו של כוח זה, שלטענתו אינו תוהה לעולם, כדי לרומם את המוסד שהוא עצמו קונה. לא קשה לנחש באיזו נכונות באה הכנסייה הקתולית לעזרתם של הפרוטסטנטים במלאכה זו. מי מבין טוב יותר מראשי האפיפיורות כיצד לטפל בבנים סוררים שהינם שרים למשמעת הכנסייה? הכנסייה הקתולית על כל זרמיה וענפיה ברחבי העולם יוצרת ארגון כביר הנתון תחת שליטת הכס הקדוש ונועד לשרת את מטרותיו. מיליוני קהיליות קתוליות בכל ארצות תבל מחויבות לשמור אמונים לאפיפיור. יהיו אשר יהיו הלאום של המאמינים הקתולים או הממשל שתחתיו הם חיים, עליהם לראות בכנסייה את הריבונות העליונה ביותר. על אף שהם אולי יישבו לשמור אמונים למדינתם, שבועתם לשמור אמונים לכנסייה ברומא פותרת אותם מכל התחייבות אחרת ושבועה אחרת המזיקות לענייניה. הפרוטסטנטים לא מבינים מה הם עושים כאשר הם מציעים את עזרתם לכנסייה הקתולית בעקיפת שמירת יום ראשון והדרתו. בעודם פועלים להשגת מטרתם, הכנסייה ברומא מכוונת לקראת כינון מחדש של ריבונותה האבודה. היסטוריה מעידה לניסיונותיה ההרמומיים והמתמידים לכבוש בהורמה את לב המדינות ולהתערב בענייניהם הפנימיים, ולאחר השגת דריסת רגל בהם, לקדם את מטרותיה אפילו במחיר של חורבן ראשי העם והעם עצמו. הדת הקתולית מכריזה בעוז ובגלוי כי בכוחו של האפיפיור לגזור דין ולפסוק עונשים המנוגדים לזכויותיהן של הארצות, לתורת אדוני ולחוקת האדם. ספר צווי האפיפיור. מן הראוי לזכור שרומא מתרברבת בספרי הציוויים שלה ולעולם לא תשנה את עמדתה. העקרונות שכוננו גרגורי השביעי והינוסנט השלישי עדיין שרירים וקיימים בכנסייה הקתולית. אילו היה בידי הכוח, היא הייתה מכילה ועוקפת אותם באותה עוצמה והוז כפי שעשתה במאות הקודמות. היא הייתה עוקפת את העיקרון שכונה בעבר בארצות הברית, דהיינו שהכנסייה תמשול במדינה, שהשלטון החילוני יהיה כפוף לצווי הדת, ובקצרה, שסמכות הכנסייה והמדינה תשלוט במצפון, וניצחונה של רומא בארצות הברית יובטח. בדבר אדוני ניתנה הזרה על הסכנה הממשמשת ובאה. אם לא נקשיב לה, העולם הפרוטסטנטי ילמד במהרה על כוונותיה ומטרותיה האמיתיות של רומא, אלא שאז כבר יהיה מאוחר מכדי להימלט מן המלכודת. הקתוליות הולכת וצוברת כוח בחרישיות. עיקרי הדת שלה משפיעים על בתי המשפט, על הכנסיות, ועל ליבם של בני האדם. היא מקימה לגובה רב את היכליה העצומים, במקומות שבהם היא עסקה בסתר וברדיפותיה, והיא תשוב לרדוף בהם את מתנגדיה. בחשאי ובהן רוהה, היא מתגברת את כוחותיה כדי לקדם את מטרותיה. עד לשעה היהודה שבה תתקוף. הדבר היחיד שהיא חבצה בו הוא העמדת יתרון. וזו כבר ניתנה לה. ממהרה נראה את מהות תכליתה האמיתית של הכנסייה ברומא, ונחווה אותה על בשרינו. כל המאמין בדבר אדוני ומציית לו, יזכה לתורכות ורדיפות.